הנושא שנלמד אותו היום זה המצווה, או הייתי אומר החיוב, לקרב אנשים שהתרחקו, התרחקו מהיהדות, התרחקו מעצמם. האם יש לנו חיוב בדבר הזה? ואם אכן יש חיוב על כל יהודי ויהודי לקרב את הרחוקים, להבינו שבשמיים, אז השאלה נשאלת איך עושים את זה? ולא רק איך עושים את זה, מי ראוי לעשות את זה? לא כל אדם ראוי לקרב רחוקים. יש אדם שהוא ראוי, יש אדם שהוא לא ראוי. אם הוא לא ראוי, זה כמו רופא שהוא אין לו רישיון לרפא את החולה, והוא מנסה לרפות אותו, והתוצאה יכולה להיות גם לא כל כך איי איי איי. זה הנושא שברשותכם נלמד את הדבר. קודם כל, אני רוצה לקרוא ברשותכם דברים שכותב רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, שהיה כידוע תלמידו של האריזל, והוא כתב ספר בשם שערי קדושה, זה הספר, שערי קדושה. הספר הזה, ספר מאוד קצר יחסית, אבל קצר מכיל את המרובה, למרות שהוא מעט בכמות, אבל יש שם מבחינת העוצמה וההשפעה של הדברים של רבי חיים ויטל, זה דברים עצומים, הספר הזה. אז כמה הוא כותב לגבי הנושא שאנחנו עוסקים בו כרגע, לגבי החיוב לקרב רחוקים לתורה, ליהדות, על זה הוא כותב, אני אקרא את הצטט הדברים של רבי חיים ויטל, הוא קורא לזה מזכה לחייביה. חייביה זה רשעים. יש לזכות את הרשעים. אמרו רבותינו זכרונה לברכה, בשם תנא דבאליהו, למה זכה אלקנה להעמיד שמואל ששקול כמשה ואהרון? מה הוא זכה אלקנה? ואנחנו רואים ששמואל היה שקול כמשה ואהרון, ומי לנו כמשה ואהרון? אומרים זה בקבלת שבת, כל ערב שבת. משה ואהרון שקולים כמשה שמואל, שמואל שקול כמשה ואהרון. אומר אתה, מפני שהיה עולה לרגל, הוא מעלה לבני אדם הרבה אימו, הוא מזכה אותם. וכן שמואל בנו נוהג אחריו, הלך בדרך האבא שלו, והיה מזכה את הרבים ומביא אותם לשילו, אז הם מביא לשילו, היה מזכה אותם, מקרב אותם לאבינו שבשמיים. כמו שכתוב, וסבב, על שמואל נאמר, וסבב בית אל והגלגל, ושפט את ישראל, ותשובתו הרמתה כשם ביתו. אז זה לגבי שמואל, או אלקנה, שהוא זכה והוא קרב את הרחוקים למשכן ולתורה, לאבינו שבשמיים. אבל מי לנו כאברהם אבינו? כתוב אצל אברהם אבינו, ואברהם לא זכה לכל מעלותיו, אלא משום ואת הנפש אשר עשו בחורן, נאמר על אברהם ושרה. אז זה מעלה עצומה לקרב אנשים רחוקים ליהדות. מישהו מעוניין בנושא הזה? מישהו רוצה שיהיה לו ילדים כמו שמואל?
שיעריכו ימים.
שמואל? שמואל לא כל כך העריך, הוא היה נפטר בצעירותו. כן. אתה לא מצביע, אתה לא רוצה? איך עושים את זה? איך מקרבים רחוקים? ומי ראוי לדבר הזה? ומתי אתה ראוי לדבר הזה? זה לא דבר פשוט, לא כל אחד יש לו את היכולת, את הסגולה ואת הרשות גם לקרב לאבינו שבשמיים. כי אם אתה לא ראוי לכך, אתה יכול גם חס ושלום להרחיק אותו מאבינו שבשמיים. והיו דברים מעולם. שאנשים היה להם כוונות טובות, אבל הם לא היו רואים, והמעשים היו לא טובים, וכתוצאה מזה היו התרחקויות והיו משברים גדולים בעם ישראל בדבר הזה. הרב זצ"ל כותב על זה איגרת, מכתב, שבאמת האיגרת הזאת היא איגרת שהיא פותחת לנו פתח להבין כיצד ומי הראוי לקרב לאבינו שבשמיים. חילקתי לכם כאן את הצילום מהאיגרת, נקראת איגרת תקנה. כן, או, כיוונתי לדעת גדולים, אני אומר. האיגרת הזאת, הרקע שלה נכתב לרב, היה ויכוח גדול לגבי העניין של השמיטה, היתר המכירה וכל זה עם הרב שצפת, הרב הרדב"ז קראו לו, זכר צדיק לברכה. והיו לה חילופי איגרות, הרדב"ז לא הסכים עם הרב זצ"ל, והיה להם, תלמידי חכמים, היו להם חילופי דעות ואיגרות בנושאים האלה. אבל באחת האיגרות, זאת האיגרת הזאת, איגרת תקנה, הרב כאן מפרט ומסביר איך וכיצד לקרב רחוקים לאבינו שבשמיים. אז לפניכם האיגרת, באמצע הדף, מה שכתב מר לתמוע עליי במה שאני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל, כדי להחזירם בתשובה. רואים את זה? יש לפניכם? רואים? השאלה שהרב הרדב"ז הייתה, הרי הרב היה לו אוהב את כולם. מה זה אוהב את כולם? כל יהודי ויהודי אוהב. גם אלה שהתרחקו באותה תקופה שהרב היה, הרבה התרחקו לצערנו הרב מיהדות, מיראת שמיים, מהדברים האלה. והרב היה בקשר איתם וקירב אותם וכל זה. אז הוא שאל אותו, הרב הרדב"ז, תגיד לי, איך אתה עושה את זה? הוא מחלל את שבת, לא אוכל אוכל כשר, לא זה. איך אתה לוקח בן אדם כזה ומקרב אותו? תסביר לי. זה הרדב"ז שואל אותו. אז הרב ענה לו. וכתבתי לו ברמז, כוונתי, שכל מי שהוא מוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה, בסודות התורה, הוא מתמלא יותר מאור החסד של תורת חסד. מישהו כאן מעוניין לעסוק בפנימיות התורה, בחוכמת האמת מה שנקרא, בקבלה מה שנקרא? מישהו כאן מעוניין בנושא הזה? אף אחד. למה? יש כאלה שלא אומרים, אני רוצה לעסוק רק בהלכה. לא מעניין אותם פנימיות התורה. אנחנו אומרים סוד השם למי? יראב. אז ראיתי בספרים כתוב, מי שהוא לא ירא שמיים לא מגלים לו סודות. תורת הסוד, לא מגלים לו את תורת הסוד. יש כאן מישהו ירא שמיים במקרה? אף אחד. בגלל הענווה, אתם לא אומרים. צריך להבין, מה זה סוד השם ליראב? שרק בתנאי הזה מגלים לו מהשמיים, האלוקים שופע אליו, דעת אלוקים. מה זה הסוד הזה? מה זה סוד השם נראה? מה הוא הסוד? לגלות? תגיד, אבל לא תגלו לאחרים. נפתלי, לגלות לך את הסוד? אבל לא תגלה. תגיד, בלי נדר. סוד השם נראה, צריך להבין. אדם שהוא ירא שמיים, זה אדם שמאמין באלוקים. לא רק מאמין באלוקים, אלא גם מקיים את מצוותיו, ולומד תורתו, מקיים את... זה אדם באופן פשוט, זה אדם ירא שמיים. אבל צריך להעמיק בעניין הזה. מה זאת אומרת להאמין באלוקים? יש כאן מישהו דתי במקרה? זיו, אתה דתי? לפי הכיפה כן. למרות שזה נראה כיפה כזאת... מה זה להאמין באלוקים? מה הכוונה כשאתה אומר אני מאמין באלוקים? הרי להגיד אני מאמין באלוקים כל אחד יכול להגיד, זה לא בעיה. אבל מה המשמעות של האמונה באלוקים? מה הכוונה? האמונה באלוקים זה לא רק להאמין במציאות בורא עולם, מי שאדון עולם וכל מי שמנהל את הכל, מסדר את הכל. אלא מי שבאמת מאמין באלוקים, זה אותו אדם שמאמין שאלוקים ברא את כל העולם לטובה. כמו שאומר רבי עקיבא, כל דוד רחמנה לטב אביד. אבל הוא חי את זה, הוא נושם את זה. במילים אחרות, יש לו עין טובה, עין של אברהם אבינו. אברהם אבינו, שהוא זכה למה שהוא זכה, שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו, והוא דרכו, דרך אברהם אבינו, כולנו ניזונים, היה לו ראייה, הוא אומר, הוא גילה, למרות שהוא חי בעולם לא סימפטי, מאוד קשה, ברור כסדים, עובדי עבודה זרה וכל הדברים האלה, פתאום הוא גילה שיש בורא עולם ועושה את הכל לטובה. כמו שהמדרש אומר, שאברהם אבינו ראה בירה דולקת, ראה שריפה, ראה מקום קשה, דין, רשע, רוע, כל הדברים האלה, והוא פתאום הוא שאל, יש אדון לבירה? יש מי שמנהל את כל הבלגן הזה? את כל הרוע הזה? את כל הדברים האלה שעל פניו זה נראה גם? אבל הוא שאל את זה לא לקנטר חס ושלום, או להרגיז או משהו כזה, אלא באמת, הוא חי במציאות כזאת שהוא שאל, אם יש, איפה, למה לא רואים את זה במציאות הזאת שהוא חי שם באותו זמן? הציץ אליו בעל הבירה, הציץ, התגלה לו ריבונו של עולם. ופתאום הוא גילה שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה, גם מה שנראה בעינינו כדבר לא טוב, צפון בתוכו. יש בו גם את הרצון של האלוקים. מדוע? כי הרצון הטוב של אלוקים נמצא בכל מקום. מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם. חס ושלום, הוא מלך העולם, הוא השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, בכל מצב ומצב. למשל, איך אתה יודע אם אתה מאמין או לא? אנחנו, איך אנחנו יודעים? נגלות לכם. מישהו היה לו פעם איזה הסתר פנים, איזה כישלון, או קיבל איזה נפילה או משהו כזה, ברצינות. באותו רגע אתה נבחן אם אתה מאמין או לא מאמין. זה לא חוכמה שהכל טוב, אתה אומר אלוקים נחמד. אבל כשיש לך הסתר פנים, אתה נכשל, ואתה אז אתה אומר, ריבונו של עולם, הכל ממך, הכל ממנו, ממנו הכל, מבורא עולם. אתה מחייך, אתה מקבל את זה מתוך אמונה שהכל לטובה, אז אתה יכול לגשת למשרד לקבל תעודת מאמין. אבל אם לא, זאת אומרת, אתה נכנס למצב חס ושלום של עצבות גדולה ודיכאון גדול וכל זה, אתה צריך לחזור עוד פעם לבוא למכון מאיר, איזה קורס מזורז, להתחיל לראות את הטוב. זה היה אברהם אבינו. 10 ניסיונות הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו. ניסיונות לא קלים. והוא עומד בכולם. האמונה של האבות, של אברהם, יצחק ויעקב, היא ודאית. אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, אילו כל הצרות שבעולם היו באים אל האבות, האמונה שלהם שריבונו של עולם עושה את הכל לטובה לא הייתה נפגמת כאו זה, כי הייתה אמונה ודאית, אלוקים עושה הכל למה? לטובה. יפה. כמה שנים אתה לומד במכון מאיר? אז לא הפלא שאתה אומר לטובה. סוד השם ליראיו, נחזור לעניין. אדם ירא שמיים, הוא מאמין באמונה מוחלטת, יודעת שהאלוקים עושה את הכל, והוא עושה את הכל לטובה. ולא רק זה, שהאלוקים קרוב אלינו, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. זה אדם ירא שמיים. אדם כזה יכול לעסוק, ראוי לעסוק ב... סתרי תורה. אבל אם אדם חס ושלום עוסק בסתרי תורה, בקבלה, בדברים כאלה, הוא אדם כעסן, בעל מידות רעות וכל הדברים האלה, אין לו עין טובה, אדרבה, הוא מקטרג על הכל וכל הדברים האלה, זה לא טוב. זה לא טוב לו, זה לא, אז גם הוא לא בא, הוא לא מגלה את הסוד שאלוקים עושה את הכל לטובה. אז האדם נבחן לא במה שהוא אומר, אלא בהתנהגות שלו, בתגובות שלו לכל הקשיים ש שמופיעים אליו בחייו. זה מה שהוא אומר כאן, לגבי האדם שראוי לעניין של קבלה, לסתרי תורה, כותב כאן הרב, קטרתי לו ברמז, כל מי שמוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה, מי זה המוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה? מי?
מרן.
רב יוסף, הרב ודה יוסף. הרב קוק. הוא מתמלא יותר מאור החסד של תורת חסד. לכן הוא מתמלא, לא בגלל העין הטובה שלו. ועליו, אדם כזה, שהוא באמת קרוב לאלוקים ואוהב את אלוקים, אדם כזה חובה עליו לעסוק בתיקון נפולים ובקירוב רחוקים. חובה עליו. הוא מרגיש צורך עליון לקרב את הרחוקים. כאן הוא מביא את זה בקבלה, בלשון חכמי הסוד, נקרא, המצג הזה לקרב רחוקים, נקרא בכלל ליקוטי ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות. יש קליפות, בכל דבר יש ניצוצות של קדושה, והאדם הזה הוא מלקט, הוא מגלה את אותן ניצוצות קדושה שיש באותם אנשים שהתרחקו. ומצא בזה סתירה לברכת המינים, שאנו מתפללים לאקרם לשברם. הרי יש ברכת המינים, ואז הוא אומר, מה אתה מתכוון כשאתה מדבר ברכת המינים בעצם? אתה מתכוון למה? שהקדוש ברוך הוא ישבור אותם, יכניע אותם וכל זה. ואיך אתה מקרב את מי שאתה מבקש שהקדוש ברוך הוא יכניע אותם וישבור אותם? ישים נא כבוד גאונו ליבו לדבריי, ואבאר לו לא בלשון של סתרי תורה, שחושב מר להיות כבר יודע שאינו יודע בהם, כנראה הוא אמר לו, אני לא מבין בקבלה ודברים כאלה, אלא בדברים פשוטים באמת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. נכון, זה מופיע הרבה מאוד במי שעוסק בסתרי תורה, ושימו לב דרך אגב, חסידות עוסקת בסתרי תורה, הבעל שם טוב עוסק בסתרי תורה, והחסידות שמה לה כדגל, לקרב רחוקים. עד היום רואים את זה של החבדניקים, את הברסלבים וכל זה. למה? מי שבאמת עוסק בסתרי תורה, הוא רואה לעצמו לחובה לקרב את הרחוקים. הוא לא יכול שלא לעשות דבר הזה. אבל זה בדברי קבלה. אבל הרב רוצה להסביר לנו כאן, זה יסוד גדול מאוד, לא בקבלה, אלא בשפה פשוטה ומובנת לכל, מי ראוי ואיך מקרבים רחוקים. ידע אדם גאונו ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל והתקשרותם האלוקית עמהם. מה הם שני הדברים העיקריים שבונים קדושת ישראל? האחד הוא סגולה, הוא קורא לה סגולה. כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת האבות, זה דבר ראשון. כולנו נולדנו יהודים. כל העם היהודי יש בזה עם סגולה. קוראים לזה פרשת השבוע. ממלכת כהנים, גוי קדוש, עם סגולה. מה זה הסגולה המיוחדת של העם היהודי? מה המיוחד בנשמה של העם היהודי בכללותו, לא רק בדור שלנו, בכל הדורות שהיו ושיהיו, מה היה הדבר המיוחד? אם האיש שואלים אתכם, מה מאפיין את העם היהודי? ובמילא גם כל יהודי, מה המיוחד שבו? מה זה?
תורה.
תורה. בסדר.
תורה הגנה, כל העולם.
אתה צודק, אבל אתה מדבר. מה?
האמונה.
האמונה. מה זה הנשמה של העם היהודי? יש כאן מישהו יהודי במקרה? נשמה טובה. זה הסגולה שלנו. אלוקים הטביע בעם היהודי נשמה טובה. אני מדבר על כללות העם היהודי, כל העם היהודי בלי יוצא מן הכלל. שאלו אותי למה, שאלו את אלוקים למה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו, כן, אבל בשביל מה בחר בנו? בשביל מה נתן לנו את אורתו? בשביל לגלות את אור השם בעולם. התביע בנו, הייתי אומר, בגנים הנשמתיים שלנו, את מה שיש באבות, באברהם, יצחק ויעקב, מעשה אבות סימן לבנים, והאבות הייתה להם נשמה גדולה מאוד, נשמה טובה, אבל האבות התביעו את הנשמה שלהם בכל יהודי ויהודי, באשר הוא שם, גם שהוא לא נראה כזה, יש לו נשמה יהודית. כאמור, לא בצדקתך, רק באבותיך חשק השם, לאהבה אותם, ויבחר בזרם אחריהם, דהיינו אותנו, הקדוש בחור, אותנו כולנו, בלי יוצא מן הכלל. והייתם לסגולה מכל העמים, זה נקרא הסגולה. והסגולה הזאת לא שרה מהעם היהודי לעולם, ולא תסור מהעם היהודי לעולם. הסגולה היא כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם בכל אחד מאיתנו, כמו טבע כל דבר מהמציאות. נולדת אדם, תישאר אדם, נולדת יהודי, תישאר יהודי, זה לא יעזור לך. הנשמה היהודית נמצאת בכל אחד ואחד מאיתנו, שאי אפשר לו להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי. ככה גם העם היהודי, וככה כל יהודי ויהודי, ויעמידם לעד לעולם. אז זה דבר אחד, קודם כל, זה נקרא סגולה, יש לנו לעם היהודי בכללותו, כולו, לכל אחד ואחד מהיהודים, בכל הדורות כולו יש לנו נשמה טובה, כי אנחנו כולנו שייכים אל העם היהודי. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. דרך אגב, אני מוכרח לומר, אנחנו לומדים את הרעיון הזה שכולנו יהודים לפעמים בדרך הקשה, גם לא רק בדרך הקלה, על ידי לימוד תורה והתקרבות וכל הדברים האלה. זה למדנו בשואה. בשואה הנאצים, ימח שמם וזכרם, הם לא ויתרו על אף יהודי, למרות שיהודים באו ואמרו אנחנו גרמנים, אנחנו צרפתים, אנחנו זה, אמרו, אתם יהודים, למרות שהתכחשו ליהדותם.
גם אלה שהתנצרו.
מה? גם אלה שהתנצרו וכל זה. איך הם, המנים האלה, איך אמר המן הרשע, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד. רגע, אם הוא עם אחד, אז איך הוא מפוזר ומפורד? זה דבר בהיפוכו. אבל המן הרשע, האנטישמי הזה, המלאקי הזה, הוא ראה בחוש הפנימי שלו, יש כאן עם עם נשמה גדולה, נשמה טובה, זה הפריע לו. האור של העם היהודי לא נתן לו מנוח, כמו צורר היהודי מגרמניה, אותו דבר. הוא אמר, אם ישנו איזה יהודי אחד בעולם, או הם או אנחנו. הוא ראה מה שאנחנו לא רואים. שיש סגולה לכל העם היהודי ולכל יהודי ויהודי. כל יהודי ויהודי הוא מייצג את כל העם היהודי. ולכן הם רצפו אחרינו בשואה, במרתפים, ביערות, בכל מקום, לא להשאיר שום דבר, חס ושלום. זה מה שהם תכננו, אבל לא עזר להם. עם ישראל הוא עם הנצח, וישאר לנצח. אבל הם קלטו בחוש העיוור שלהם שיש כאן עם עם נשמה מיוחדת שלא יפריע להם. לא רצו את הנשמה, גם היום דרך אגב. מה אתם רוצים מאיתנו, האנטישמי? מה אתם רוצים מאיתנו באיראן, שאתם רוצים להשמיד אותנו, משהו כזה? הם רואים שיש כאן משהו מיוחד שמפריע להם. קשה להם עם העם היהודי הזה. למה קשה להם? האור מגרש את החושך. זה כלל גדול. אז החושך מפחד ממי?
מהאור.
לנו קשה להבין את הדבר הזה. זה הסגולה. הסגולה הזאת נמצאת בעם היהודי בכללותו, לאורך כל הדורות ובכל יהודי ויהודי. זה קודם כל. ב', אמרנו הדבר הראשון זה הסגולה. הדבר השני, הוא אומר, זה הבחירה. יש סגולה ויש בחירה. מה זה הבחירה? עניין הבחירה. זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. זאת אומרת, הבחירה שלך, כל אחד מאיתנו יכול לבחור בטוב, יכול גם חס ושלום לבחור בלא טוב. נאמר, הגילוי, ההופעה החיצונית שלנו כלפי העולם, זה תלוי בבחירה שלנו. זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. החלק של הסגולה, אומר כאן הרב, הוא הרבה בעין ארוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. כי הסגולה תמיד נשארת איתנו. הבחירה אתה יכול להשתנות ולשנות מקצה לקצה. זה לא דבר קבוע. הייתי על מנת להמחיש את הדבר. הבחירה זה הבגדים. החיצוניות, ההופעה, זה העניין של הבחירה. אבל המהות זה דבר שאי אפשר לבטל אותו. לכן זה החלק היותר גדול, כן.
אפשר להגיד שהסגולה זה עניין אלוקי, עניין משפטי, והבחירה זה עניין נפשי, עניין אנושי?
עניין, כן, עניין אישי של כל אחד ואחד מאיתנו. אתה יכול להיות ככה, אתה יכול להיות... אני רואה, אתה מחליף כל הפעם בגדים, יש לך בחירה כנראה. אני רק אתן שנבין את הדבר הזה. כולנו יש לנו התנהגות כזאת, התנהגות אחרת, זה לא משנה. כשאתה מתייחס אל אדם, נניח אדם שעוסק בחינוך, הורים למשל, דברים כאלה. קודם כל, כשאתה רואה את הילד, גם כהורה וגם כמחנך, אתה צריך לראות את מה? את הנשמה הטובה שלו, את הסגולה שלו. זה הורה טוב, או זה מורה טוב, או מחנך טוב. הוא אומר, נכון, יש לו קליפות. נכון שהוא מתנהג בצורה כזאת או אחרת. אבל זה לא משנה, הוא הבן שלי. יש לו נשמה, בתור הורים. או מחנך טוב, תמיד יש בכיתה כזאת או אחרת. אני לא רוצה להכליל, אבל בדרך כלל, גם ילדים שמפריעים, בכל כיתה יש דבר כזה. זיו, אתה הפרעת בכיתה לפעמים? לא הפרעת. אה?
בעיקר.
בעיקר. אז יש שני סוגי הורים ושני סוגי מחנכים. בנושא הזה של בחירה וקליפה. וסגולה, סליחה. מי שרואה את הנשמה ורואה את הסגולה ורואה את הטוב, נכון שיש לו קליפה כזאת אהבה. אז הוא מתייחס אליו. הוא אומר, נו, יש לו קליפה. קליפה אפשר לך, איך אומרים, לקלף. אז הוא מתייחס אליו באופטימיות, בתקווה, באמונה. אבל מי שאין לו את זה, הוא רק רואה את הבחירה, רק את ההתנהגות, אז מה הוא יעשה לה, אם הוא תלמיד, מה הוא יעשה לילד שלו, לתלמיד הזה? מה עשו לך כשהפרעת?
מי שראה רק
את
הבחירה, סילק אותי, הרחיק אותי.
זה היה ככה?
כן.
הנה, דוגמה. אבל יש מישהו שראה את הסגולה שלך גם?
כן.
מה הוא עשה?
קירב אותי.
קירב אותו.
התעלם מהמעטפות.
כל התורה על רגל אחד. כן, בבקשה.
אפשר גם מי שלא רואה את הבחירה, גם רואה את הסגולה,
ואם
כל זה
יאהב
את הבן שלו.
טוב, זה דבר טבעי, זה דבר שאדם נולד עם זה. אבל למה אני אומר הורים? אתה אבא טוב, אני מכיר אותך. אתה אוהב את הילדים שלך גם כשהם שובבים, נכון? אוהב אותם, נכון. אבל תדע לך, יש כאלה הורים, שמסלקים את הילדים מהבית. ילדי הרחוב, מה שנקרא. למה? הם לא מסוגלים להכיל את הקליפה, או את הבחירה, או את ההתנהגות שלהם. לא מסוגלים. לא פעם, לא פעמיים, באים לכאן נערים כאלה, או צעירים כאלה, שזרקו אותם מהבית. למה? התייחסו רק אל הבחירה שלהם, ולא אל הסגולה שלהם. או רק את ההופעה החיצונית, אבל לא את ה... מישהו שאל אותי אתמול לגבי הגילים. הגילים, לגבי שידוך או משהו כזה. לגבי הגילים, יש כאלה, יש להם הגילים, שמתם לב?
כן.
מה אתה אומר על הטיפוס הזה עם העגילים? מצא את מי לשאול, נו. מה אתם אומרים, זה עם העגילים? בעגלה או זמן קריב? אז לפעמים, הוא דיבר בקשר לשידוך או משהו כזה. תגידו, העגילים זה... זה מהות, זה מהות? מה זה העגילים האלה?
איזה מהות?
אה? איזה מהות? לא, זאת אומרת, זה דבר בלתי משתנה.
משתנה, אבל
אתה מביא
את זה משהו.
ודאי זה מה, כל התנהגות מביאה משהו. זה שהאדם...
הבעיה
לא מהות? לא, זה מה שהרב אומר. אתה רואה בן אדם, תראה את הנשמה שלו קודם כל. ואל תראה כאילו רק ההתנהגות זה מהות האדם. ההתנהגות זה לא מהות האדם. ההתנהגות זה הליווש של האדם, אבל לא המהות של האדם. תמיד צריך לזכור את הדבר. על זה כאן מרחיב הרב את הדיבור. נחזור לעניין שלנו. אז יש... מה? לזה עם העגילים? אני לא יודע אם להגיד את זה כאן במסגרת ה... אז הוא שאל דווקא לגבי שידוך, לגבי בחורה, שיש לה עגילים כאלה, לא עגילים, משהו כזה. מה אתה אומר? אז אמרתי לו, תראה, אישה, בחורה, שרוצה להתחתן, וסתם אישה, הטבע שלה, שהיא רוצה להתלבש יפה. כתוב בהלכה, במסכת קידושין גם, שהבת, האבא שלה, צריך לקנות לה בגדים יפים. כתוב שברגלים, בחגים, בשביל לשמח את אשתו, מה הוא צריך לעשות, כמו רבי יוסף, כל חג הוא קונה לה לאשתו בגדים חדשים ותכשיטים וכל זה, צ'ק פתוח, אה? מדאורייתא. שמחת בחגיך, כתוב. זה טבע האישה. אז הוא שואל אותי, באמת שאלה... אז מה אם יש לה תכשיטים או עגלים או משהו כזה? זה הטבע שלה. מה אתה רוצה שלא תהיה כזו? תשובה טובה? בסדר גמור. זה מה שעניתי לו, שלא ישים לב לתכשיטים, הדברים האלה. ישים לב על המהות, על המידות הטובות. כן, על ירד שמיים, על הדברים האלה, והליבוש וכל מיני, זה בסדר, כך זה דבר טבעי, אבל לא צריך לראות בזה העיקר. נחזור לעניין של הבחירה והסגולה. והבית הוא עניין הבחירה, זה תלוי במעשה הטוב בתלמוד תורה. החלק של הסגולה הוא הרבה בעין ארוך כלל, יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. אלא שברית קרותה היא... ואי אפשר לנתק בין שניהם, שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה המידה שהבחירה מסייעה את גלויה. דהיינו, זה שאתה עם נשמה טובה זה לא מספיק. אתה צריך חובתך לגלות, להוציא מן הכוח אל הפועל את הנשמה הטובה הזו. איך תעשה את הדבר הזה? חינוך. לימוד תורה, תיקון מידות, הדברים האלה מגלים את הנשמה הטובה, זה לא מספיק שיש לך נשמה טובה. אתה צריך לגלות אותה. על כן, הכל תלוי לפי רוב המעשה, כמו שאומר רבי עקיבא, וקדושת האמונה ותלמוד תורה, והשם יתברך, הנוהג בחסדו בכל דור מסדרו את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. הוא אומר כאן ניסון גדול מאוד, הוא אומר, בכל דור ודור, לפעמים הסגולה היא העיקר, וההתנהגות זה משני לעומת הסגולה. ולפעמים הפוך, דווקא ההתנהגות, זה הדבר הבולט. והסגולה מסתתרת, לא רואים אותה. והוא מתייחס מתוך זה לדור שלנו. מהו הדור שלנו? מה יותר דומיננטי, מה יותר עיקר בדור שלנו? הבחירה או הסגולה? אני מדבר כאן על כללות העם היהודי, על מיליוני יהודים. כשאנחנו נסתכלים, נניח, נסתכל היום על הבחירה, זאת אומרת, אנשים דתיים או לא דתיים, דברים כאלה, ונסתכל מי לא דתי ומי רחוק מדעת, מי... רוב רובו של העם היום, לצערנו הרב, אבל הוא לא דתי. אז מה, נשלול את אותם אלה שהם לא דתיים בגלל שההתנהגות שלהם לא מתאימה לתורה? חס ושלום. בשום פנים ואופן לא. אמר ישראל כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ. נצר מטעי מעשה ידי, לעולם ירשו הארץ. על זה מדבר הרב. בדור שלנו צריכים לחפש את הסגולה או את הנשמה הטובה, לא רק בכללות עם ישראל, אלא בכל יהודי ויהודי. כן.
הדור הזה מאוד מתאפיין בבחירה. יש שם בחופש, והרבה...
בחירה חופשית. אבל אמרנו, הרי הבחירה יש בה שני צדדים. יש את הצד חיובי והצד השלילי. מה זה נקרא בחירה חופשית? בחירה חופשית, פשוטו כמשמעו, אתה יכול להיות בן אדם טוב, לבחור בטוב, באותה מידה בדיוק אתה יכול לבחור גם ברע. אז כשאתה מתבונן מה זה הבחירה? זה החיצוניות, זה ההתנהגות, ההופעה. כשאתה מסתכל בדור שלנו, זו תופעה מאוד מעניינת. הייתי אומר, אנחנו בגאולה. בגאולה כולם צריכים להיות דתיים, אבל זה לא ככה. למה דווקא בשיא, קיבוץ גלויות, בחיית עם ישראל, כל הדברים האלה, דווקא בדור הזה, משבר כזה גדול, בבחירה, אבל לא בסגולה. זאת היא השאלה. אז הרב כאן נותן לנו תשובה על הדבר הזה. כיצד להתמודד עם העובדה הזאת, שחלק גדול מעם ישראל התרחק מיהדות? וכיצד לאהוב את כולם, גם את אלה שהתרחקו? אז זה מה שהוא אומר כאן בהמשך. לפעמים כוח הבחירה מתגבר וכוח הסגולה עומד במצב ייעלם ואינו ניכר. לפעמים כוח הסגולה מתגבר וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. כל עיקרה של ברית אבות, יש זכות אבות וברית אבות. כל עיקרה של ברית אבות שאיננו פוסק אפילו משתמה כבר זכות אבות, כמו שאומרים חז"ל, כבר אין זכות אבות. עד כדי כך הייתה הידרדרות. אבל ברית אבות לעולם ולמי עד קיימת לעם ישראל. ובאה, הברית הזאת באה מצד כוח הסגולה, ולא מצד הבחירה. מצד הבחירה זה זכות אבות. מצד הסגולה זה ברית אבות. וכאן החידוש. בעקבתא דמשיחא, דהיינו בדור שלנו, דור של הקיבוץ גלויות, מתגבר ביותר כוח הסגולה. זה הדור שלנו. כוח הסגולה הוא הדומיננטי, הוא הפועל בעקבתא דמשיחא, שהוא תוכן זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מישהו התפלל כאן הבוקר? אתה זוכר מה שאמרת בבוקר? זוכר חסדי אבות. דרך אגב, זו נקודה מאוד מרכזית בכל התפילה. זוכר מה? חסדי אבות. הוא מביא גואל לבני בני למען שמו באהבה. איזה אהבה? אהבה שאינה תלויה בדבר. יש שתי אהבות. יש אהבה שתלויה בדבר, כמו אהבת איש ואישה, או אהבות אחרות שתלויות בדבר. אבל יש המדרגה שאהבה שאינה תלויה בדבר. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו תמיד. זה לא תלוי בהתנהגות שלנו. אוהב אותנו תמיד. הבוחר, כל יום, אמרנו את זה גם בבוקר, הבוחר בעמו ישראל, באהבה. איזה אהבה? תלויה בדבר? לא תלויה בדבר. אהבה שאינה תלויה בדבר. זה נקרא סגולה. אני אוהב אתכם כי אתם ילדיי, בנים אתם להשם אלוקיכם. רגע, עם הגילים, בלי הגילים, מה אתם אומרים? זה משנה? זה לא משנה. זה הסגולה של הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, אוהב אותנו, גם כשאנחנו במצב כזה. כלומר, לא מצד הבחירה הוא אוהב אותנו, אלא אוהב אותנו מצד הסגולה, שהיא באה מצד המעשים, העניין של הבחירה, הטובים שבבנים ומצד התשובה. אלא למען שמו, למען גילוי שמו של הקדוש ברוך הוא, המתגלה על ידי זכירת חסדי אבות, דווקא חסדי אבות שלא תמו, כי מלווים אותנו לאורך כל הדור. אני אעבור, אתם רואים, סימנתי שם בכתוב, בדורנו, הרב מתייחס לדור שלנו, בדורנו נתרבו נשמות רבות, שאף על פי שהן שפלות מאוד בעניין הבחירה, כמו שאנחנו רואים את זה בחוש, היום בדור שלנו, אני לא מדבר רק על פרט זה או אחר, בכללותו של הדור, צריך, ההתנהגות, ההופעה, נאמר, ביחסו אל תורה ומצוות ודברים כאלה, התרחקות גדולה. ועל כן הם נגועים במעשים רעים רבים, בדעות רעות מאוד, השם ישמרנו. מכל מקום, למרות כל זה, אור הסגולה מאיר בהם, באותו דור, בדור שלנו. ועל כן, הם מחבבים מאוד, אותם נשמות, את כללות ישראל וחושקים בארץ ישראל. הדבר הזה נכתב לפני כ-100 שנה, אולי יותר, ששם הייתה התעוררות גדולה של עלייה לארץ, של החלוצים, של כל זה. ודווקא הם, חלק מהם פרק עול, תורה ומצוות. מצד אחד הוא פרק עול, אבל מצד שני הייתה להם, ויש להם עד היום, אהבת ארץ ישראל גדולה מאוד, שזה מראה על נשמה כללית. והאהבה הזאת לארץ ישראל וההשתוקקות לעלות לארץ וליישב את הארץ, זה ביטוי של הסגולה והבחירה ביחד. ובכמה דברים טובים ויקרים מהמידות שהם באים מסגולת ישראל בטבע נפשם, הם מצוינים בהם למרות ההתרחקות מהיהדות. אני נזכר, פעם באתי לנחם אבלים בעין חרוד, בקיבוץ עין חרוד. היה לפני שנים שבאתי לנחם את האבלים, היה שם כמה דורות, היה אחד, אדם מבוגר מאוד, שהיה נקמדומני בין 90 ל-100, משהו כזה, אדם מבוגר מאוד. והנכד שלו חזר בתשובה, השם מקום דמו, זכרונו לברכה, הוא נפל בלבנון. ובאתי לנחם את המשפחה. אז שבאתי, אז הסבא, האדם המבוגר הזה, כל הזמן דיבר נגדי. התפלאתי, מה הוא רוצה ממני? אני באתי במיוחד לנחם אבלים, במקום... ואז הוא הסביר לי, הוא אמר, תראה, אני מראשוני עין חרוד. כשעליתי לארץ, ההורים שלי ישבו על הישיבה. מה זה? אני עשיתי דבר טוב והם יושבים על הישיבה? מה? והתחיל, תוך כך, היה לו איזה מחשבות לא טובות על הדת ועל הדתיים, איך זה יכול להיות? אמרתי לו, תשמע, התחלנו לדבר. אני חושב שאתה טועה, אולי ההורים שלך טועים. אתה עשית מצווה, אני מצווה, ההורים שלי אמרו לי בדיוק הפוך. עזבתי שם את כל מה שהיה שם. כן, מי שבא לארץ, מיישב את הארץ, הרי הוא עושה מצווה גדולה מאוד. אני אסתכל עליי ככה, מה באמת, אתה חושב שאני באמת עשיתי מצווה גדולה שבאתי לארץ? אמרתי לו, כן, זה לא שזה לפרגן לו, אלא מצד האמת. הוא היה כל כך שמח, הוא אומר, תודה רבה, תודה רבה. פתאום מצא את החיבור אל האבות, אל המשפחה, אל הדת. זה מה שהרב כותב כאן, הוא אומר, נכון שהם עזבו את הדת, כל זה, אבל אהבתם לארץ, וזה שהם עלו לארץ, וישבו את הארץ, כל זה, זה מצווה גדולה, ולא צריך לבטל את זה, עד רבה. זה מראה על נשמה כללית, על שייכות הכלל ישראל. אותו דבר דרך אגב היום. בחור שהולך לצבא, במסירות נפש, מוכן למסור את חייו למען כלל ישראל, והוא לא דתי. אז מה? זה מצווה או לא מצווה? מה אתם אומרים?
גן עדן ישר.
גן עדן, אתה אומר. אני מוכרח לומר, לפעמים אני בא לכותל, יש מסדר, איך זה נקרא? מסדר... אשבה. אשבה, אשבה, כן. אני מתרגש עד דמעות. לראות את הצעירים האלה, ביניהם ילדה או חתני, שם במקום הזה. זה, המעמד הזה, של מוכן למסור את חייו למען כלל, למען זה, מאיפה זה בא הדבר הזה? מאיפה זה בא? מהסגולה. וכאן גם הבחירה, לא רק הסגולה, גם הבחירה. אבל זאת היא האמת. האמת שכולנו, כל עם ישראל, בלי יוצא מן הכלל, יש לו נשמה טובה. נכון שזה לא נראה לפעמים, אבל זה לא מבטל חס ושלום. זה מה שכותב כאן, בדור שלנו כאילו התרחקו מהדת, וכואב הלב, אבל תדעו לכם, יש להם נשמה כללית לכל אותם אלה שהתרחקו והם באים לארץ וכתוצאה מזה כאילו התרחקו. מנשמות כאלו, אם יזדקק לקרב, מי שרוצה לקרב את הנשמות האלה, מי שאין בו דעה עמוקה של צביעת עין לדעת לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש שבהם ובין הצד הבחירי המקולקל שבהם, כמו שהציינו מקודם, מופיע לכאן בחור, איך קוראים לזה? רסות, רסות. אתם יודעים מה זה רסות? רסות. יש לך רסות, תראה לי? מה זה? זה פאות. יש מודה כזאת, זה ביטוי, אני לא יודע למה, אבל כנראה אל תגידו לי מה לעשות, אני אגדל שער איך שאני רוצה. לא פעם באים כאלה עם רסות, עם כל מיני לבושים, כל מיני דברים כאלה. ומבט הראשון זה כל כך לא מתאים כאילו לישיבה, למקומות כאלה. אבל כשאתה מסתכל ואתה לא רואה את הרסות, אלא רואה את הנשמה של אותו בחור שבא לכאן, אין בעיה לקרב אותו. אבל אם אתה רק מסתכל על ההופעה החיצונית, אתה לא יכול לקרב אותו. נוצרת מחיצה, חסם בינך ובינו. רק מי שיכול להבחין בין הנשמה או בין הסגולה ובין הבחירה, כן, להבחין בדבר הזה, לדעת מהו העיקר ומהו התפן, הוא באמת יכול לקרב את את אותם אלה שהתרחקו לאבינו שבשמיים. שהוא מקיף את נפשם, כן, כל החיצוניות, כחוכים וקוצים הסובבים את שושנה, כמו שנאמר בזוהר הקדוש, שישראל הם כשושנה שמסביבה יש קוצים, אבל השושנה עצמה זה העיקר. ומי שלא יכול להבחין בין החיצוניות ובין הפנימיות, הוא יכול להתקלקל הרבה חס ושלום. ואז הוא שם מחיצות, הוא אומר, אני לא יכול לדבר עם אדם כזה. אדרבה, אדם הזה יכול להשפיע עליי או לידיי או משהו כזה. וללמוד ממעשיהם, ולהידבק בצד הרע שבהם, שהוא מחויב להתרחק מהם. למה? כי מה שהוא ראה לפניו זה רק את הבחירה, רק את ההופעה החיצונית. והדבר הזה לא רק דוחה אותו, אלא עלול להשפיע עליו לרעה. והשם יתברך נותן בלבבו רצון זה ומחשבה זו של שנאה, של התרחקות לכל אלה שלא מופיעים בהופעה החיצונית שלהם, בבחירה, בהתנהגות, עד כדי כך שיכול לשנוא אותו, כדי שלא יבולע לו, במנגנון הגנה כזה. אבל מישהו תמיד שקוע ברעיונו בהסתכלות פנימית, באור תורה וקדושה ויראה עילאית, מצד רוממות ריבון כל העולמים, חיי החיים ברוך הוא, ולא חס ושלום ביראת התא לבדה, כיראה של יראת העונש, מצד עונשי העולם הזה והעולם הבא, שהוא יראה חיצונית. זאת אומרת, היראה הפנימית, סוד השם אמרנו למי? איזה יראה? יראת הרוממות. רק מי שיכול, יש לו את היראה הזאת, יש לו אהבת הבריות, כמו שהם, בלי... להגיד אני אוהב את אלו, אני אוהב את כולם, את כל הבריאות. הוא באמת יש לו את היכולת לקרב את עם ישראל. בדור שלנו, אני מוכרח לומר, אנחנו מאוד זקוקים מהדבר הזה. לא להפריד, אדרבה, לראות את הטוב בכל יהודי ויהודי, בכל מפלגה ומפלגה, בכל זרם וזרם. מתוך כך נזכה לגאולה שלמה ולישועה שלמה, מביא גואל לבני בניהם למען שמו ואהבה. ואנחנו צריכים ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא אוהב? את עמו, אהבה שלא תלויה בדבר. גם אנחנו צריכים לאהוב את עם ישראל בלי עניין של תלוי בדבר. מתוך כך נזכה לישועה שלמה וגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.